לפורים, אבל אם הייתה אורה זו תורה, נראה שאין לפרש כי לתורה היו גוברים על המן. כי זה אין צריך לומר, כי כל זכות מה של ישראל, הכל הוא תורה. איך לא היה צריך לכתוב זה? זאת אומרת, בעצם, תורה זה הכל. בלי תורה, אז אין לנו, המשך. אז זה הסבר מדי כללי. מה זה להתאם אם הייתה אורה תורה? הכל זה בזכות התורה. אם היית אומר לי איזה ערך מסוים שבזכותו גברנו על האמן, אז אני יכול להבין. אני אומר לי ישראל בשביל התורה. משהו כללי מדי, מה רוצים להגיד בזה? אנחנו נשאל עוד תת שאלה בתוך הדבר הזה. זה כבר קיבלנו תורה, גם אם זה כללי. בסוף כבר קיבלנו אותה, אז עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסות להבין, אני אכוון יותר לכיוון התשובה, מה הייחודיות בתורה שהופיע בפורים, שהיא זאת שגרמה ואפשרה להתגבר על המן. כן. המהר"ל. בסדר? יש לכם כבר את הדפים לפניכם? יש את הדפים שלי. בסדר, אז אני כמעט באמצע העמודה הימנית. טוב, אבל יש לכם את הדפים שם? שאלף הרי של התורה היו גוברים על המן, כי זה אין צריך לומר, כי כל זכות מה שיש לישראל, הכל הוא תורה, לכך לא היה צריך לכתוב זה. אבל מה שאמר אורה זו התורה, טוב, עכשיו אנחנו מתחילים בתשובה. תודה. תראו, יש, אני אסביר עוד איזה דבר. אני אגיד, ביחס לקץ המגולה. אנחנו עכשיו, לפני שעם ישראל נגאל, הוא הולך עכשיו להגיע למציאות מאוד חדשה של חיים בארץ ישראל. אני מדבר לפני שנים, חיים בארץ ישראל וחיים פתאום כעם אחד, שזה שינוי מאוד מאוד גדול בעם ישראל. אז בשביל זה צריך שתהיה תורה שמפרנסת, שמצליחה להופיע את הגודל הזה. אין מציאות של גדילה בלי תורה שמתאימה לה, נכון? יש לו ילד בר מצווה, אז יש לו תורה שמאפשר, שמנחה אותו. אז אם אנחנו עוברים לארץ ישראל, חייבת להיות תורה שמתאימה לזה. תורה, אני מתכוון, לא תורה אחרת, אלא עומק יותר גדול בתוך התורה. בסדר, התורה הגואלת. יש את התורה של בית ראשון. הוקם בית שני, אז צריכה להיות עוד. בסדר, זאת אומרת, במקביל, או תמיד קודם לזה שמתפתחת איזו מציאות חדשה בעם ישראל, צריכה שיהיה לה איזו תורה שמיוחדת, ספציפית, שמיילדת אותה, שמופיעה את המדרגה הזאת. אז אנחנו מנסים להבין מה התורה שצמחה בפורים, שבזכותה התגברנו על המן. טוב, אבל מה שאמר אורה זו תורה, ראינו לסכת שבת פרק רביעי, בהתייצוב תחתית ההר, מלמד שקפה למרקי גית. אז אנחנו עכשיו, בשביל להבין את זה, אנחנו הולכים קצת אחורה, למתן תורה, בסדר? מתן תורה היה כמעט 1,000 שנה לפני פורים. 900 ו... כמעט יש לנו את השנים לפני בית ראשון, ואחרי זה בית ראשון, זה 410 שנים, ואחרי זה גלות, אנחנו פה לקראת סוף גלות בבל. אז בואו נלך קודם כל לראות איך התורה ניתנה. בהר סיני, ומתוך כך, דיברו איתך על דברים האלה? אם דיברו, תגידו לי, בסדר, אני לא... יצור תחתית ההר מלמד שקפה למר כהגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, אם לאו, שם תהה קבורתכם. ואת נתינת התורה בהר סיני, היא הייתה בכפייה. הר כהגית, כן, קפה עליהם את ההר, ואמר להם, תשמעו, או תורה או שתמותו. אין מצב לא לקבל את התורה. ובאמת יש לזה השלכה גם, שליוותה אותנו במשך כל השנים אחר כך. אמר רבי יחיא בר כהן, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן מודעה זה, יש אפשרות לבטל איזה קניין. אם אני אומר למישהו לפני, תשמע, מחר יבוא אליי איזה מישהו ויקפה אותי למכור את הבית שלי, אז אני לפני כן אני אומר לך, תדע לך, או שאני כותב לך, שזה מחר יהיה אונס. אני צריך לשלם לו כי אין לי ברירה, אבל זה לא... אז בזה אני מבטל את הקניין. אז מכאן מודעה רבה לאורייתא, יש לנו אפשרות באמת כל העונשים שצריכים להגיע אלינו, יש לנו לטענה שאנחנו אנוסים, נכון? אונס אחמן הפטר, אנחנו אנוסים, קיבלנו את התורה בכפייה. מה רבה, אף על פי כן, הדור קיבלו, הדר קיבלו על מאחשוורו, שנאמר, קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר. מה זה קיימו וקיבלו? זה פסוק באסתר. קיימו את מה שכבר קיבלו. הם כבר קיבלו את זה בהר סיני, ועכשיו הם קיימו. פשוט, אפשר להגיד שלקיים, זה פשוט לקיים את המצוות. אבל חז"ל אומרים, לא. זה, יש פה עוד פעם איזה קבלה של התורה. אבל הפעם, הם לא רק, זה לא בכפייה, אלא מתוך רצון. זאת אומרת, יש לנו פה משהו מאוד, בהיסטוריה שלה, אנחנו רואים איזה קו פרשת המים, ככה מאוד חזק, את נתינת תורה, זה ברור, ועל אחר כך, איזה פתאום שלב שעם ישראל מחליט לקבל את התורה ברצון, לא אחד, שתיים, אלא עם ישראל כולו. אז צריך להבין את הערך של היום הזה, של מיוחד, איך הוא מתקשר לנצחון על המן, נכון? אבל יש פה איזה משהו חדש בקשר שלנו לתורה. נפול, כן.
כל הזמן שרואים, זה מה קרה, מי תקרו בעל. אתם יודעים את התורה בעד, מי מאחשורוש, התורה היא
כפייה,
ישראל,
סוג
שלא
רוצה, ואז
אני
תמיד מודעת,
מי
שרוצה למה לבטל, כל מה... לבטל הוא לא יכול, כי זה כפייה. אבל הוא, כן, בצורה שהוא לא מספיק רוצה אותה, לא מספיק... טוב, נדבר על זה, כן, נדבר.
זה לא מה שכל התקופה הזאת התורה היא כפייה.
אז בואו נדבר, מה אני רוצה לגוע בזה. טוב, הרי חזרו ישראל וקיבלו התורה, ואם לא, הרי יש מודעה רבה לאורייתא. טוב, הוצחו לחזור ולקבל. התוספות יקשו שם, אני לא אגע פה בהכל, נעשה זה ככה קצת דילוגים. שואלים התוספות, והרי הקדימו נעשה ונשמע, הייתם צריכים לקפוץ. מה זה כפיית הרגיגית? הרי יש נעשה ונשמע, נכון? נעשה ונשמע זה אחד מהדגלים שלנו. אז משה שואל את עם ישראל, אתם רוצים תורה? בטח, לא רק שאנחנו נשמע ונעשה, אלא אפילו ישר תגיד, אני עושה לפני שאני שומע בכלל. אני כל כך מאמין בזה, אז אני רוצה. אז למה אתה כופה אותי? נכון? מי כופה? מי שלא רוצה. מי שרוצה, איזה טעם יש לקפות? כך שואל התוספות, נכון? זה סתירה, אלו לא מבינים חז"ל. ותרצו התוספות, ושם היו חוזרים בהם כשראו האש הגדולה. יש תירוץ. יכול להיות שהם מאוד מאוד רוצים, אבל עכשיו יגיע מעמד הר סיני, זה אש גדולה, זה פחד אימים, ואז אולי שם הרצון שלנו לא יחזיק מספיק. כלומר, אולי הרצון של בני אדם לא מספיק יכול להכיל את ה... ולכן צריך איזה להוסיף כפייה, בסדר? כלומר, כפייה תירוץ על זה, אנחנו באמת מאוד רוצים. אבל הרצון הוא חזק, והוא מצוין, וזה נפלא, וזה מתוכנו, אבל הוא בסוף קצת מוגבל. והוא לא... יספיק. ואולי גם לא יספיק גם אחר כך. כן, כתוב בו, אני אומר, את העיקרון הזה, אולי אפשר להרחיב אותו גם. גם לדברים אחרים אחרי זה הוא לא יספיק. לכן צריך להוסיף כפייה. בסדר? ככה רוצה להגיד תוספות. ועד אמר פרק כמה לבדה זרה, כלום כפית על אמר כהגית, משמע שאם היה כופה עליהם אמר כהגית, לא היה להם תשובה. היה חמד במודעה, לרב בית אמר שחוזרים בהם, היינו על שלא קיבלוה, מה שלא קיבלו כתשובה. עד כאן דברי התוספות, אני אמשיך. באמת התירוץ הוא קשה מאוד. שואל המהר"ל על התירוץ הזה. הוא לא מקבל את התירוץ הזה. מה אתה אומר על התירוץ הזה? בסדר, אתה רוצה את זה? סידרנו, שילמנו. באמת, אי אפשר לשים את רצון וכפייה ביחד. יש שתי דברים סופים, הם לא הולכים ביחד. ולכן, יש לנו פה רצון, אבל הרצון הזה הוא לא סגור עד הסוף. נכון? הוא לא יספיק עד הסוף. לכן, תוסיף שם עוד איזה משהו יותר הרמטי. לכן, תוסיף כפייה. בסדר? אז הם רוצים, שר כוח, מצוין, אבל אומר להם הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אני יודע שזה לא בטוח שיחזיק עד הסוף, אני אוסיף כפייה. אני אתן לכם את זה לכפייה, נכון? מה? אפשר גם וגם? איך? בפועל איך זה בסוף? לא, הם רצו מאוד. אבל אז שהוא נתן את התורה, הוא אמר להם, או שאתם מקבלים, אם לא, אתם מתים. ולכן תינתן לכם בשיא הכפייה. שואלת בפרקטית איך זה עובד, נכון? אני שאלתי שאלה קצת לפני הפרקטית, אלא זה לא, למה צריך כפייה אם יש רצון, נכון? אם אדם רוצה, אתה לא כופה עליו, נכון? אתה אומר, זה פרקטית איך זה עובד, טוב, בואו נתקדם עוד קצת לזה. אז המהר"ל שואל על זה, מה קשה? כי מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע הוא זכות הגדול של ישראל. זה אחד הדגלים, אחד הדברים, הזכויות המיוחדות לעם ישראל. אפילו יש גויים שצחקו עלינו על הזכות הזאת. עם הפזיזה, הם אמרו לנו, אתם פזיזים, אתם קודם כל עושים, אחרי זה שומעים. מה זה? איזה מין דבר זה? קודם כל צריכים לחשוב, לשמוע, אחרי מה אתה ישר קופץ, נכון? אבל אולי זה הזכות שלנו דווקא. כזאת היא נאמנות באלוקים, שמה שהוא נותן לנו זה כל כך מתאים לנו, ואחרי אנחנו אומרים, נעשה ונשמע. אז אומר המהר"ל, איך יכול להיות זכות כזאת גדול, זכות כזאת גדולה, איך נאמר שהיו חוזרים מה שאומרים נעשה ונשמע? בעצם התוספות קצת הקטין את הזכות הזאת. הוא אומר, נעשה ונשמע זה חזק מאוד, אבל בסוף יבוא יש הגדולה, אז הם יחזרו בהם. ושם אמרנו, ועוד כתוב הנעשה ונשמע, שנמשלו ישראל לתפוח, מה תפוח פריו קודם לעליו, כנראה שכל יצא פירו, יצא פרי, יש קודם כל עלים. נכון, כמו שאומרים על השקדיות עכשיו. יש עלים, ואחר כך מגיע הפרי. אבל תפוח הוא מיוחד מאוד, הוא קודם כל הפרי לפני העלים. אף ישראל הקדים מנסה לשמה, ולפירוש של תוספות הרי היו חוזרים בהם כשהרוח יש הגדולה, ואז זה קשה לו. בסדר? קושיה, עוד קושיה מאותו סוג, אומר, כתוב על נעשה ונשמה, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמה, באו קוף קף, 120 ריבו של מלאכי השרת, וקשרו לכל אחד, שני כתרים, אחד מנעשה, אחד מנשמה. אז עוד זה ערך של נעשה ונשמה, ערך הנעשה ונשמה, זה לא רק הגודל שלנו, באמת, כתוצאה מהמעלה הזאת, מלאכים באו, קשרו לנו כתרים, זה כנראה משהו מאוד מאוד גדול, והתוספות ככה, בהינף יד, הוא קצת מקטין את זה. ועוד, כי לפי התוספות, משמע, כי מה שקפה למר כרגית, הוא מודעה רבה, מה שלא קיימו ישראל, אני רוצה קצת לדלג. טוב, תראו את העמודה הבאה. רגע, הנראה. יש לכם את הנראה? אם נפגשתי את זה או לא. יש, הנראה. בסדר? והנראה. כי לא היו חוזרים בהם כלל. המהר"ל אומר מה פתאום. הם לא היו חוזרים. בטור שלא היו חוזרים. אם הם לא היו חוזרים בהם האש הגדולה, אז חזרה לנו השאלה, נכון? כי אם הם רוצים, אז מה אתה כופה עליהם? בסדר? אתם איתי בשאלה? עוד פעם. התוספות אמר שהרצון של עם ישראל לא היה מחזיק מספיק עד הסוף, לכן נוסיף פתיעה. אומר המהר"ל, אין סיכוי. זה רצון כזה חזק, קשרו לנו איזה שתי כתרים, והמעלה של עם ישראל, הם לא היו נסוגים מה נעשה ונשמע. גם אם האש הגדולה. אז חזרה לנו השאלה. כי אם אנחנו כל כך רוצים, נעשה ונשמע, אז מה אתה אחרי זה כופה עלינו את התורה? נכון? למה צריך פתיעה אם אנחנו כל כך רוצים? חזרה לנו השאלה. ואני ראה כי לא היו חוזרים בהם כלל. ומה שיקשו בתוספות, למה כפה עליהם הר כרגית, הרי כבר קדמו נעשה ונשמע, דבר זה מפני כי התורה, עכשיו זה התירוץ של המהר"ל, אבל בואו ננסה להתבונן בזה טוב, זה חידוש גדול. דבר זה מפני כי התורה שהיא לישראל, בא קיום העולם. כמו שאמר, אם מקיימים את התורה מוטב, ואם לאו, אחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אם כן התורה מחויב והכרחי. ומה בכך שהם קיבלו התורה והקדימו נעשה לנשמע? מכל מקום, ניתנה לישראל התורה כמו שהיא בעצמה. וכיוון שהתורה בעצמה הכרחי, כך נתינה תורה לישראל בהכרח הגמור, שאם אין התורה, העולם חרב. טוב. אז מה התשובה? אומר המהר"ל, באמת, מבחינת היכולת האנושית של בני אדם, הנעשה ונשמע של עם ישראל הוא מושלם. ואנחנו לא חוששים שהוא פתאום יחזרו בהם. הטבע שלהם, וברצון שלהם, הם מאוד מאוד בהתאמה למה שאלוקים. אבל, אומר המהר"ל, שהתורה, יש עוד מאמר חז"ל שאומר ככה. שתי מאמר חז"ל אני אביא. כתוב בראשית, בבריאה כתוב יום שני, שלישי, רביעי, ואחרי זה כתוב השישי. אומרים חז"ל, למה? כי השישי הזה זה לא רק השישי של הבריאה, זה השישי בסיוון, וו סיוון. מה השישי בסיוון? שכל הבריאה חיכתה עד למתן תורה, לראות מה עם ישראל יקבל את התורה. ואם הוא יקבל את התורה, מצוין. תהיה בריאה. הבריאה כאילו היא לא נגמרת בשישה ימים ראשונים. היא בעצם מחכה לזה שעם ישראל יקבל את התורה. אם עם ישראל לא יקבל את התורה, אז הכל היה נחרב. ואם עם ישראל יקבל את התורה, אז לכן השישי בששת ימי בראשית, הוא מסתיים בשישי בסיוון. זאת אומרת, רואים מפה שהבריאה של העולם מותנית בקבלת התורה בעולם על ידי ישראל. נכון? ובדומה לזה, מה שאומר פה, אם אתם תקיימו את התורה, מוטב, אם לא, אחזיר את כל המטה ובבור. אז קודם כל בואו ננסה להבין את הדבר. קודם כל זה חידוש גדול, כי העולם הוא לא נראה כזה. הוא לא נראה שאם אין תורה, יש תוהו ובוהו. בלי תורה אולי החיים נמוכים מאוד, פרטיים, קטנים, חומריים, אפשר לדשדש הרבה. נכון, אין איזה גודל, אבל בסוף נראה שהעולם יציב. נכון, ככה נראה לנו, ככה העולם משדר. אבל חז"ל מדהים אותנו, מבט של חז"ל, שזה לא ככה. זה נראה לנו ככה, זה לא, זה טעות. באמת, גם הקיום הפשוט של העולם מותנה כולו בתורה, בנשמה שלו. כמו שאדם נולד אחרי שיש נשמה שמוכנה, ואז יש גוף שמופיע אותה, כך גם תורה קדמה לעולם. זאת אומרת, יש תורה, יש נשמה, ומתוכה עכשיו יש עולם. אבל העולם הזה עכשיו, הוא מתחיל להופיע, אבל כל הזמן מחכה לזה שהתורה הזאת היא גם תתקבל בתוך העולם. אם היא תתקבל, מצוין, אם לא, כי אין לנו בעולם גוף בלי נשמה. אין דבר כזה, נכון? העולם לא מראה את זה. הוא מראה שהגוף מסתדר לבד, מצוין, נכון? אבל זה לא נכון. בפנים, בפנים, כן, חס שלום, לוויה, יש גוף, הכל שלם, הכל בסדר. חסר רק נשמה, רק נשמה חסר, נכון? אבל זה הכל, כל החיים. זאת אומרת, בעצם התורה, לפי זה, מה הקשר בין התורה לבין העולם? העולם הוא צריך את התורה כמו נשמה לגוף. הוא לא יכול להתקיים בלי תורה. ממילא עכשיו, התורה צריכה להינתן לעולם בצורה של בריאה, יצירה, כפייה. אם התורה תינתן בצורה של רצון, נשאל אותם אם הם רוצים או לא. זאת אומרת, אז היא תמיד תהיה מותנית, נכון? העולם תמיד יהיה מותנה, יש תורה, אין תורה. אבל מותנה זה לא רק אם הוא יחליט שלא, אז לא יהיה בסדר. אלא גם הוא יחליט שכן, בסוף זה שייך רק לרצון שלו ולבחירה שלו. אבל אז התורה היא לא שייכת לטבע שלו, נכון? כשאדם נברא, אז שם יש את כל הטבע שלו. אחר כך שואלים אותך, אחר כך יש לך גם בחירה. מה היחס בין הטבע לבין הבחירה? אנחנו לא יכולים לבחור כל דבר. יש הרבה דברים שזה הטבע שלנו, אני לא יכול לבחור עכשיו, מחליט לא לנשום כמה שעות. אני לא יכול, נכון? מחליט לא לישון שבוע, מחליט לא לאכול, אי אפשר, נכון? כי יש לנו טבע. הטבע זה אנחנו. אי אפשר לזוז ממנו. זה ממש אנחנו, בלעדיו אין אנחנו. נכון? אחר כך, אחרי שיש טבע, בתוך זה יש לך בחירה. כמה אתה מצליח להתאים את עצמך לטבע, כמה יותר, כמה פחות, אם אתה תגזים, אז לא יהיה שום דבר. התורה היא צריכה להינתן לנו, לא רק בנוגע לרובד של הבחירה. זאת אומרת, יש כבר טבע ועכשיו בתוך זה תקבלו תורה ותחליטו. ותשפרו את תנאי החיים. אלא היא נכנסה לנו ברובד של הטבע. במובן הזה כאילו העולם נברא מחדש. כשניתנה תורה, כל המציאות נברא כאילו מחדש, עכשיו על פי טבע של תורה. אז מה זה כפייה? כמו שכשאדם נברא, זה כפייה, נכון? זה לא בחירה. כפייה זה הכוונה לא בחירה. אדם נברא, כשהוא נולד, אז זה בכפייה, הדבר הזה. אז גם ככה, התורה ניתנה לעולם בצורה של כפייה, הכוונה בצורה של טבע. בואו נראה אם אנחנו עונים לתשובה. אנחנו שאלנו, עם ישראל כל כך רוצה את התורה. נעשה ונשמע, קשרו לו כתרים על זה. אז למה לתת בסוף את התורה בצורה של כפייה? נו, אז יש תשובה עכשיו או לא? מה אתה אומר? כי ביחס, רגע, לפני השאלה, וכמובן נגיד את התשובה, ואז זה. כי כמה שעם ישראל יוצא את התורה, וזה דבר נפלא, וזה השלב המקדים, בסוף אם התורה ניתנת רק ברובד של הרצון, היא שייכת רק לרובד האנושי. רק לרובד של הרצון של האדם. אבל התורה צריכה להינתן לאדם, לעולם, ברובד יותר עמוק, ברובד של הטבע. כלומר, שהוא יתברא בטבע של תורה. לכן ניתנת בכפייה, ניתנת בצורה יותר עמוקה. בני אדם לא יכולים לרצות את זה. ובני אדם, יש טבע, ואחרי זה ביחס לטבע, הם רוצים, לא רוצים, נכון? אבל זה שייך יותר, אחרי זה שייך יותר לבריאת העולם. לא שייך לרצון שלי לקיים תורה או לא תורה. בסדר? אנחנו עסוקים עכשיו בבריאה של העולם. העולם נברא עכשיו על פי טבע של תורה. זה הטבע של התורה. ועכשיו, מי שיחלל שבת, עקרונית הוא לא שייך לחיים, אין לו חיים. זה מוות. נכון? לפני כן זה לא היה ככה. היה טבע קצת אחר. יהודי. יהודי שעכשיו הוא לא מקיים שבת, עקרונית אין לו מקום בה. בסדר, אני לא מדבר אונס, תינוקות שישבו, אני לא מדבר, אני מדבר על העיקרון, איך יכול להיות בכלל, למה צריך למות? אדם שלא שומר שבת. כי חיים כאלה שהם הם, הם בלי שבת, הם לא מתאימים לטבע של החיים שלך. טבע של החיים שלך הוא טבע רוחני, טבע אלוקי. כלומר, נוצרנו עכשיו בטבע אלוקי, בנשמה כזאת של תורה. מה עכשיו התורה שאנחנו לומדים אותה? היא כדי לדעת מה לעשות. כדי להתאים את עצמנו לאותו טבע. זאת אומרת, תורה ניתנה לנו לא רק כדי לדעת מה לעשות, מה לחשוב, איכות חיים, זה ודאי שייך לזה. אבל יותר מזה, היא, כשניתנה, היא שינתה לנו את הטבע. היא יצרה טבע הרבה יותר עמוק. לא טבע של קיום רק, כמו שנראה בעולם, אלא טבע רוחני. זה הטבע שלנו. אז עכשיו יש תשובה לזה. נכון? יש תשובה או לא? אנחנו אמרנו, השאלה הייתה ככה, אם הם כל כך רוצים, נעשה ונשמע, מה אתה כופה עליהם? אני כופה עליהם בגלל שאנחנו, כי התורה צריכה להינתן בעולם ברובד של טבע, ברובד יותר עמוק מאשר הבחיר. זה שהם רצו, זה מצוין, שכוח, זה מעלתם של ישראל. אבל אחר כך הם קיבלו, הם הרבה מעבר למה שהם ביקשו, למה שהם רצו, למה שהם יכולו, כי זה רק אנושי. בואו נקרא את המילים ואחרי זה מי שרוצה שאלות. למה כפה למר גיגית הרי כבר קדמו נעשה נשמע? דבר זה מפני כי התורה של ישראל בא קיום העולם. כמו שאמר, אם מקיים את התורה מוטה ואם לא, מחזיר את העולם לתור ובואו. עכשיו כבר, למה בלי תורה העולם מחזור לתור ובואו? למה? כי אין קיום לעולם. זאת אומרת, זה כמו שתגיד, נגיד הצד הפיזי, בסדר? או תגיד שפתאום אין הבדלה בין היבשה לים, נכון? אם אין הבדלה, אז אי אפשר, אין עולם, נכון? על מה הם שותפים את הכל? נכון? זה טבע פשוט. זאת אומרת, יש גם טבע רוחני. ואם הם לא מקיים את התורה, אם התורה הזאת לא מופיעה בתוך העולם, אז הכל חוזר טוב עבור. וכיוון שהם כן מקיים את התורה, אז זה הטבע של העולם. אם כן, התורה מחויב והכרחי. ומה בכך שהם קיבלו התורה והקדימו נעשה לנשמע? מכל מקום, ניתנה לישראל התורה כמו שהיא בעצמה. הטבע. כיוון שהתורה בעצמה הכרחי, כך נתינה תורה לישראל בכך הגמור, שימן התורה, העולם חרב. מה שכתב דיקה במודעה רבה אלוהי, זה סוף סוף, כיוון שהייתה התורה בכך, דבר זה מודעה רבה אלוהי, ואיך לא יהיה כפר כגית? כי אמרו כי התורה אינה מוכרת מוכרת בעולם, רק שבאה התורה לעולם בשביל שרצו בישראל, שהם מקבלים אותה מדעתם, ואין עוד דבר מוכרח. ואין עוד דבר כך, כי התורה היא מחויבת בהכרח, ואם לא היה התורה, היה חוזר עולם טוב ובואו, כפי שהיה התורה בעצמה. ככה היה קבלתה, שכח אותם על זה. טוב, הצלחנו להבין? מה השאלות?
שמה, עוד פעם? עבודה שבאתי בטבע, שמה
שאני נמצאתי
לפני
שבת אליו,
זה יהיה תמיד יותר
גדול
ממידה שאני
מוכר בה בעבודה לאט. לא יכול להיות, כי זה יותר נטיות, כאילו. המהות בעם ישראל היא באמת, היא טבע כזה שלפני כל הבחירה. אני מתוכה עכשיו, אני בוחר, כי אם אני, אם חסר לא משנה. בנאדם שהוא לא יהודי, אז הוא לא, הוא לא יכול לבחור להיות יהודי. אם הוא יתגייר, אז משהו שם במהות יתברר. אבל הוא לא יכול לבחור להיות יהודי. כמו שאם אדם ינסה, לא יודע, יגור בג'ונגל וינסה לחכות בעלי חיים, ינסה לחיות ממש על שמו בעלי חיים. בגלל זה הוא יקוף. הוא נשאר בן אדם, נכון? הרגלים וזה כמו קופים. אבל הוא בן אדם במהות שלו, זה לא שייך, נכון? תודה. אז יש לנו כל מהות, זה לפני הבחירה שלנו. אנחנו בוחרים לחיות את המהות שלנו. כדאי שככה יהיה. בסדר? לכן כאן אנחנו עסוקים במהות. לכן כשעם ישראל נברא, מתי מעמד הר סיני, זה לא ניתנה לנו עכשיו איזה דרך מאוד מאוד גדולה, מאוד כדי להוביל את החיים שלנו. לא רק. ניתן לנו אופי כזה, ניתן לנו טבע כזה, חדש לגמרי, אחר לגמרי, שונה לגמרי מכל אומות העולם. ולכן עכשיו, ממילא, קיום התורה זה לא שיפור בתנאי החיים, זה חזרה לטבע שלנו. לכן זה יכול להיות הדבר הכי הכי טבעי בעולם. כן.
הרב אמר שעם ישראל רצה את תורה, והוא קיבל הרבה מעבר למה
שהוא רצה. בוא נגיד, עם ישראל לא יכול לרצות תורה, יכול לרצות תורה אחרי שיש לו כזה. לפני כן הוא, זה רק הקדמות. הוא קיבל הרבה מעבר לזה, זה כמו... כמו שבריאה, הוא נולד ילד. אנחנו רוצים מאוד ילד, אבל בסוף הבריאה זה משהו הרבה מעבר ליכולת הרצון שלנו. בסדר? תגישה לו.
אז הם כאילו לא ידעו מה הם עושים, או שבגלל...
הם ידעו, אבל הם... זה לא ביד האדם. בגלל שזה משהו שהוא כל כך שייך לטבע. אנחנו לא בוגרים טבע, אנחנו לא עושים טבע. אחרי שיש טבע, אנחנו יכולים להופיע אותו בחיים שלנו, במחשבות שלנו, במעשים שלנו, ברגשות. זה עבודת החיים שלנו. אבל על בסיס הטבע. כל מה שהיא שאלה על המידות, יש נטיות כאלה, נטיות כאלה, ואין להם קיבל מההורים שלו נטיית, יודע מה, נטיית סבלנות. אז יש לו נקודת פתיחה, טובה, מתיימת, בסדר. כל אחד יכול להיות עם סבלן. זה מידות שאנחנו עובדים עליהן. אבל בטבע יותר עמוק, של מה זה עם ישראל, זה המתנה הכי גדולה, זה המתנה טבעית. היא לא שייכת למגבלה, אם יש גם לכן זה גם לא יכול להשתנות. זה נמצא, זה אני. זה הטבע שלי. אמינו? כן.
אני לא מילאתי, אם זה בטל אותנו, איך יש, כאילו איך הייתה לנו שליטה ברסקיות? אם היינו רוצים, למה היה לנו שליטה כאילו לבטל את זה כאילו נכון? כאילו אם אדם רוצה לשמה, הוא לא יכול לבטל את זה לשמה.
איפה היינו יכולים לבטל? מה, לפני?
לא, הרב אומר שאם כאילו עם ישראל לא היה מקבל את התורה מרצון, אז כאילו לא היה עולה, כאילו חיכו ש...
לא, אין דבר, זה משחק מחור כזה, אין דבר. אם לא, שם תהיה קבורתכם, אי אפשר. נבראתם כאלה, זה לא, זה ברור. זה לא ברק לב, זה בא לבטא בדיוק את הצורה שזה טבעי. או שימות העולם, או ש... אין דבר כזה, זה כזה כמו הבריאה. או ש... אם תרצה תיוולד, לא תרצה, לא תיוולד. נולד, לא שואלים אותו. נכון, נולד.
בטוח היינו רוצים?
מה?
בטוח היינו רוצים.
עוד פעם, לפני, זה כן הקדוש הוא שאל אותם, זה הנעשה ונשמע. זה שייך להתאמה שלנו, לרצון שלנו. אבל אחרי שנברנו בטבע כזה, זה לא שואלים אותם אם להיות כאלה או לא. כמו בריאת העולם, בדיוק. כמו שבריאת העולם, לא, אף אחד לא שאל את העולם. גם זה שעם ישראל יקבל את התורה, זה הבריאה של עם ישראל, אף אחד לא שואל. זה תהליך מאוד פנימי, מאוד עמוק של העולם. אנחנו פוגשים את עצמנו אחרי, בסדר? אחרי שאנחנו כאלה, שם מגיעה הבחירה. לכן הבחירה לפני כן היא לא... היא רק הקדמה, היא לא... כן.
יש לי
שאלות אחת בזה.
למה כאילו בכלל
קוראים
את הרצון? כאילו, זה לא
משהו.
לא שאנחנו
נשאר
בו משהו.
איזה רצון? שאנחנו נשאר בו משהו. זה כן, תראו, עם ישראל... טוב, צריך יותר דייק שם. עם ישראל בעצם נולד ביציאת מצרים. יש לנו שם איזה חודשיים, משהו, עד שבועות, נכון? זה תהליך של יצירה כזה ש... משהו קרה שם, ביציאה ממצרים, ואחר כך יש את ה... עשינו גם כמה מצוות, נכון, כדי לצאת, וברית מילה, וכל זה הקדמות. בסוף נתינת התורה היא קריאת הטבע. צריך הקדמות, צריך הכנה. כדי להביא את רואה את עם ישראל, היה צריך את כל השנים לפני האבות, אחרי זה את האבות, יציאת מצרים, צריך הרבה הרבה הכנות. עד שבסוף... יש מציאות בתוך העולם שמוכנה לקבל את הטבע הזה, נכון? עדיין, בתוך המציאות הזה רק עם ישראל קיבל את זה. העולם הוא דרכנו הוא כזה, אבל העולם הוא לא... בני אדם רגילים, לא כמובן.
ועוד שאלה, אם הספר תורה היא הטבע של כל הבריאה,
עוד פעם, תלמדתי.
כאילו התורה, אם הרבה לא שהתורה היא יתם של עם ישראל וזהו, אז הייתי מבינה שסתם, אני מתן תורה, כי רק שם אנחנו עם ואנחנו רוצים והרחוקות. אבל היא לא, היא מתאה בעל כמו שאמר, היא מתאה של כל העולם כולו, כי כל מילה יום השישי זה בגלל זה, כי הוא רק שם אתם לבריאה.
כן, זה כמו, אנסה זה כמו הלב והאיברים. האיברים הם לא לב, אבל הם חייבים את הלב, נכון? האצבע היא לא לב, יש לה תנאים אחרים לגמרי. אם אין לב, אין חיים. אם אין אצבע, יש חיים, נכון? מצד שני, האצבעות חייבים את הלב. אז עד שהעולם לא מקבל דרך עם ישראל את התורה דרך, אז אין לב, זה חיים אחרים לגמרי. רגע שעם ישראל, זה הלב, מקבל. אז עכשיו כל האצבעות עכשיו מקבלות יותר דם, יותר... אבל הם לא...
בסדר? לא, בעיה יכולה להיות
שונה לגמרי,
אני
נתן
תורה,
אבל
כל הדורות
שלנו
לפני, זה
יכול
להיות
שונה
לגמרי, זה היה
נבנה עם הטבע שזה היה תורה. אה, אבל אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר היה נתן את זה, היה צריך... תורה קדמה לעולם כתוב, זה היה תוכנית, בפנים בפנים. אבל כדי להצליח לפי התורה, היה צריך הרבה הרבה דורות של הכשרה כדי להצליח... גם אחרי זה, מעמד הר סיני זה פלא עצום. היה לפני ואחרי. איך בני אדם מסוגלים לקבל אלוקות ולשמוע כל אלוקים זה פילי גם אחרי כל ההכנות ואחרי זה עם ישראל ואחרי שאנחנו מבינים ושומעים את זה, זה עדיין פלא. זאת אומרת בואו נחלק לפלא את זה לכולם, זה אנחנו בני אדם. טוב, אנחנו רוצים להגיע לפורים, כי עד עכשיו אנחנו נתקענו בשבועות. זה היה מעמד, לכן, אז ניתנה לנו התורה. מה קורה עכשיו בפורים? אולי יותר בעל פה. רוצה קצת יותר להספיק, אז אולי... אין לכם את זה, אני אקרא קצת בעל פה, בסדר? אז יוצא שבעצם ממעמד הר סיני עד פורים אנחנו תורה בכפייה. זאת אומרת, הטבע שלנו זה הטבע של התורה, אבל הוא כפוי עלינו. כפוי, מילה קצת שלפעמים מבלבלת. זה הטבע שלנו, אבל אנחנו רחוקים ממנו. כלומר, קשה לנו לחיות, לחשוב, להרגיש, לרצות את אותו טבע פנימי. זה הכוונה כפוי, נכון? כפוי זה רגיל שלוקחים מישהו וקושרים לו את הידיים ברגליים, אומרים לו, תאכל עכשיו, בסדר? מכניסים לו את זה לפה, נכון? מה זה כפוי? שהוא לא מסוגל, זה חיצוני לו, הוא לא מסוגל לקבל את הדבר הזה, אתה מכריח אותו, כוח מכריח, נכון? התורה הזאת, שהיא בתוכנו, היא הייתה, היינו מוכרחים עליה, זאת אומרת שכל הבחירה שלנו, המחשבות, הרצונות, כל הדברים האלה היו באיזה נתק, לא הצליחו לבחור תורה, כי היא כל כך פנימית, היא כל כך גדולה עלינו, כאילו כמו איזה אלוהים, משהו אלוקי תקוע בתוכנו ואנחנו בני אדם, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו מקבלים ממנו דברים, יש לנו נבואה ממנו, יש לנו, אבל עושים את מה שהוא אומר, אבל אנחנו לא מסוגלים להתחבר אליו. כן, אבל גם אחרי הכפיית הרגילית אומרת שהרצון שם הוא רק הקדמה, אי אפשר באמת לרצות. אם רק בפורים הגיע הרצון, זאת אומרת שעד לפה לא היה רצון, זה עם ישראל. לא היה רצון, לא כי לא רצו. הם רצו מאוד לרצות, אבל לא הצליחו, זה כל כך היה מנותק מאיתם, זה היה גדול עלינו, בסדר? ולפורים פתאום מתחדש הרצון. ובואו קצת נדבר על זה. איך רואים את זה קודם כל לפורים? אז אומר המהר"ל, נוגעת הגמרא, כתוב ככה, הגמרא אומרת 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל במשך כל השנים האלה. זה מדרגות עצומות, וכולם לא פחתו ולא הוסיפו על התורה. אף אחד לא עיז להוסיף מצווה, בטח לא להוריד מצווה. אפילו עוד אחת. מתי זה קרה פעם ראשונה? מקרא מגילה. נקרא מגילה, מה ידרו שכם? עשו כל מיני חשבונות, הם אמרו מה, אם מעבדות לחירות אומרים שירה שזה ממצרים אז ממוות לחיים, כל שכן, שפורים טוב, אז הקל וחומר הזה, או לנימות שלהם, פתאום הם מתחילים להעיז. מה קרה? כאשר יש כאן הוספה, אם כן העיקר קודם. לפיכך, כאשר קיבלו מעצמם ההוספה הזאת, שהוא מקרא מגילה, בזה קיבלו כל התורה שהיא ראשונה. בתוספת נמצא העיקר מקל וחומר. זאת אומרת, אומר המהר"ל, פעם ראשונה שמוסיפים, כמעט 1,000 שנה, פעם ראשונה מוסיפים מצווה, מה קרה? למה התעוררתם עכשיו? למה עד עכשיו לא עשיתם? נכון, אומרים לפעמים, איפה האומץ של התלמידי חיים של היום? למה הם לא מכירים בזה? למה רוצים שהחיים יהיו סבבה? בסדר? אז תולים את זה בתלמידי החיים שאין להם מספיק אומץ. נכון? מכירים את הטענות כאלה ששואלים? טוב, אז למה באמת? מה קרה שרק אחרי 1,000 שנה פתאום הם מוסיפים מצווה? נכון? בדרך כלל אפשר להוסיף עוד הרבה דבר. התוספת, כשגדולי ישראל באים ומוסיפים מצווה, זה חידוש גדול, כי זה בא לברר בעצם שכל התורה שעד עכשיו קיבלנו ולמדנו וחיינו, היא כבר עכשיו יותר שלנו. היא יותר חלק מאיתנו, ולכן יכול להוסיף. מתי אדם מוסיף? מי שמגיע למדרשה, בסדר, לומדת, לומדת, פתאום באיזשהו שלב מקבלת על עצמה איזה משהו, מה קרה? היא אוספת, התוספת הזאת זה, פתאום מקבלת מים אחרונים, סתם, סתם, בסדר? אז מה, זה הוורט הגדול? מים אחרונים, לא, זה גם, זה פיפס כזה שבא להגיד, אני כבר עכשיו יותר קשור להכל, ועכשיו אני אפילו מוסיף משהו, וזה כמו משנה אפילו מה זה. נכון? זה החידוש הגדול, לא התוספת, אלא החיבור להכל. שהחיבור הזה כבר מצמיח עכשיו יוזמות, נכון? כשאדם יוזם, זה אומר שהוא כבר כל כך, זה מחובר לי לדעת, לרצון, נכון? אז מי מוסיף? אנחנו מדברים פה עכשיו גדולי ישראל, לא כל אחד שמוסיף. גדולי ישראל, פעם ראשונה שהם מוסיפים מצווה. זאת אומרת, זה מברר שכל התורה שהייתה כפויה עלינו עד היום, פתאום עכשיו, וזה זה הוכחה לקיבלוה, מפה, שקיבלנו את זה. שהם רוצים את זה פתאום. כששומרים רצון, אז אני אפשר לשאול, רגע, רגע, אני לא תמיד מרגיש שמה שאני רוצה זה דוקטורה, נכון? טוב, בסדר. א', יש עוד דרך, ב', לא מדברים עליך. גדולי ישראל הם מבטאים את הטבע של הדור. ולכן, כשהם פעם ראשונה יוזמים מצווה, הם מבטאים את זה שכל הדור, כל כך כבר, התורה הזאת כבר לא כל כך כפויה עליו. היא לא כל כך רחוקה, מנותקת מהמחשבות שלו, מהרגשות, מהרצונות, אלא כבר יש איזו התאמה שהוא כבר אפשר ליזום עד משהו. מה השתנה? רגע, לפני מה השתנה, זה מובן? זאת אומרת, בפורים, יש פה בעין איזה קבלת תורה מחדש. את אותה תורה שקיבלנו בהר סיני, ששם היא מאוד רצינו אותה ברצון, אבל אי אפשר. אם היית מתעקש לתת אותה ברצון, אז היית מקטין אותה, היית הופך אותה למשהו אנושי, לחוכמות חיים היית הופך אותה. אבל תורה זה אלוקית. אי אפשר, אתה לא יכול לרצות אותה. אם אתה רוצה באמת לא לשנות אותה, אתה לא רוצה להשאיר אותה אלוקית כמו שהיא. אז היינו בסבלנות, כמעט 1,000 שנה, של לפני בית ראשון, לבית ראשון, בסבלנות הזאת, שלמדנו תורה וקיינו מצוות, והיה לנו בית ראשון, והיה לנו הרבה הרבה נביאים, כל השדרים האלוקיים, כל הגודל הזה, הלך ופיתח לנו, חלחל, כל הדברים חלחלו עמוק עמוק, עד לרצון. של הדור, אני לא מדבר על הרצון הפרטי, ועכשיו פתאום זה כבר יותר שייך עד אלינו. או נגיד זה בצורה כזאת, מה השתנה? התורה השתנתה? אנחנו השתנים, נכון? מה השתנה? עד פורים, הטבע שלנו, הוא היה, עשה דברים של תורה, אבל הוא היה מאוד בן אדמי. לא היה מספיק אלוקי, כי הוא לא אכל. אפילו שזה עם ישראל. ועכשיו אחרי הכל חלחל פנימה, ועכשיו הטבע שלנו באמת התקדם ונהיה יותר אלוקי, ועכשיו הוא כבר הרבה יותר מתאים אל אותה תורה. עד כדי כך שאפשר להגיד שעם ישראל עכשיו מקבל, רוצה את התורה. עכשיו באמת זה אמיתי. עוד פעם, זה רצון עמוק. אבל אפשר לקרוא לזה רצון, לא כפייה.
אבל עכשיו על זה יפייה? כי בסוף זה עדיין, יש פה עדיין
אנושיות, כי במוקם שם אתה... אי אפשר להגיע לרצון בלי המסלול הארוך של הכפייה. למה? כי זה פשוט, זה היה חייב לשנות את התורה. להפוך את התורה למשהו אנושי. נכון? אי אפשר להגיע לזה. בגלל שזה משהו כזה גדול, אז האפשרות היחידה זה קודם כל שזה בא וכפוי, ואחר כך, לאט לאט. בואו אני אמשיל את זה גם באדם הפרטי. גם בסדר יש פעמים כל מיני תהליכים כאלה. אני קופץ רגע, בסדר? לדוגמה. אנחנו מאוד מאוד דור כזה שרוצה מאוד לחיות את הדברים. יש בזה צד מאוד גדול. אני אתן לכם דוגמה אפילו מזוגיות. בסדר? אתה יכול, אני זוכר שהייתי מתבונן על הסבים והסבתות. מאוד אוהבים אחד את השני, אבל בוא נע. זה לא... אין פה איזו חברות עמוקה, שיתופים עמוקים, זה לא... זה לא אותו דבר. בדורות שלנו רוצים קשר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חי. שזה צד גדול. וזה גם הרבה הרבה סיגים. בגלל שאתה מחפש רק להתחבר, ואם זה לא מתחבר לך עם כל הרגשות וגם הדברים הנמוכים, אז אין כלום. ואז אתה מאוד מותנה לשכבה מאוד 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 רדודה. זה לא נכון. יש קשר של מחויבות, שהוא מבטא את זה שיש פה קשר מאוד מאוד עמוק, ואת הקשר המחויב הזה, העמוק הזה, אותו אני רוצה יותר לחיות. חייב שיהיה את השלב הזה ואת השלב הזה. יש קוד, יש חיוב, זה בא להגיד שהקשר פה מאוד עמוק, הרבה מעבר ליכולת של להרגיש אותו עכשיו. וזה אומר שאני לא מחפש עכשיו אותו ביום, יומיים הקרובים. אלא אני מאמין שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק, ויאללה, קדימה, נעבוד ביחד מאוד חזק, מאוד עמוק, וגם נופיע את הקשר הזה גם ברצון שלנו. זה חייב להיות מהלך כזה של כפייה, כוונה, משהו מאוד עמוק שאני לא מספיק מרגיש אותו כל רגע, שלב אחד, ואז אחר כך מתוכו מגיעים לשלב שממש כבר רוצים את זה, מופיעים את זה, אבל אז הרצון הזה הוא לא החשק הנמוך, הגס, הרגשי הזה, זה לא רק ריגושים, נכון? אז אני אומר, זה תמיד יהיה המסלול הזה. קודם כל, משהו כפוי, זאת אומרת, מאוד מאוד עמוק והוא לא מורגש, ומתוכו אנחנו רוצים עכשיו להופיע ממש רצון עמוק. ולא, סתם זוגית לי דוגמה, אבל זה לא עוד בזה. גם בקשר עם התורה זה ככה. אתה קודם כל, אתה מקבל עוד מלכות שמיים. עוד מלכות שמיים זה עול. לא כל דבר אתה מרגיש, אתה לא מרגיש אותו כמו שאתה רוצה עכשיו, לא יודע מה, ליהנות מאיזה משהו. לא תמיד אתה מרגיש את זה ככה. אבל זה לא צריך להיות ככה. אם אתה משעבד את זה מאוד לרגשות הנמוכים, אז הקטנת את הכל רק למה שנכנס לריגושים הצרים שלך, ליכולת הריגושים שלך, שם הכל הכנסת. אבל זה מה, אנחנו מדברים פה על משהו מאוד עמוק, מאוד גדול. אל תצמצם את זה רק ליכולת הריגוש שלך. לכן, אנחנו מכניסים הרבה מושגים של חובה ועול ועומק וטווחים ארוכים, שם אתה מתחיל. אבל אחר כך אנחנו לא מוותרים. אנחנו רוצים שזה גם יופיע גם ברצון שלנו. אני לא רוצה להגיד כי צריך רק, אני רוצה שהצריך הזה. אז אחרי שזה מחלחל הרבה ונלחמים על זה שזה חשוב, לאט לאט אנחנו באמת מחפשים ונאבקים על שיגיע גם לרצון. אבל הרצון לא רק הריגושי, אני מדבר על הרצון העמוק. זה מובן מה שאנחנו אומרים? אני רוצה כאילו להשליך את זה, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה כאילו, אחרי שאמרת המהלך, גם המהלך הכללי, אפשר ללמוד מאוד למהלך האישי, שכתובים רצון זה, זה מילה מאוד, עם המון המון עומקים, בסדר? כן. נכון, זה נדרש שרק בא לברר את הטבע שלנו מול הטבע של אומות העולם. יותר בא לברר את הטבע. זה לא כאילו בינגו כזה, במקרה עם הישמעאלים, היום מקבלים את התורה, אז הם מקבלים, ברור שלא מקבלים את התורה. זה כאילו מדרש רק בא לבטא, מצליחה לבטא את הטבע של ישמעאל ועשיו, שהם לא רוצים, מהטבע שאנו שאנחנו כן שייכים.
זה אמרת שכל הבינה כאילו צריכה לראות אם אנחנו מקבלים, כי הם לא ידעו שהגבלו בדעות.
לא, שאני אומר, כל הבריאה ציפתה לזה, לא בטוח שהם יודעים את זה גם היום. אבל זה, זה האמת. זה כמו ש, שכל הדברים מחכים לזה שהלב יהיה בריא, נכון? שיצמיח חיים, בסדר? שייתן, שייתן להם דם. בסדר? אז אני חוזר רגע, רגע להפוך את זה רגע, כאילו לקרב את זה גם אלינו, לא רק למעלת פורים ובפנים. אז אני חושב שאתה יודע תמיד לשתי מסלולים. מסלול אחד, זה באמת להבין שאנחנו באמת רוצים להגיע לרצון. אבל אי אפשר שהכל יהיה רק רצון, בטח לא בשלב הראשון, כנראה שלא גם אחרי הרבה זמן. אם אתה רוצה כל מה שעבד זה לרצון, אתה מחפש כל הזמן את הרצון הנמוך, הריגושים. התרבות שלנו היא מאוד מאוד מחנכת לריגושים, מחנכת, בסדר? מרגילה לריגושים. היא מאוד מסבכת אותנו. כי זה נראה לך שמה שאתה מרגיש, אתה עכשיו חי, אבל זה לא... הרבה פעמים אתה חי את זה לרגע אחד, אחרי זה נגמר. אנחנו לא מדברים על הרצון הזה. יש גם, לפעמים זה מגיע גם בריגושים, וזה בסדר. אבל אנחנו לא מתחילים מזה ולא משתעבדים לזה, זה מאוד מסוכן. זה הופך את זה למשהו מאוד מאוד נמוך, מאוד קטן. אהבה בין איש ואישה זה לא רק ריגושי, זה לא יכול להיות שככה. וזה ככה זה... רגע שהוא זז ויש תנועות. יום אחד אוהב תשתו, יום אחד אוהב תשתו, אין דבר כזה. מי שאומר ככה, אז הוא חי כמו ילד קטן. הריגוש ילד, נכון? יודעים קטנים ככה אומר. היום אני אוהב אותו, מחר אני לא חבר שלו, נכון? ומחרתיים פתאום מאוד אוהב אותו, נכון? זה ריגוש המאוד נמוך, לא אוהב את זה. אז לכן, צריך... אז רצון זה משהו, יש לזה הרבה שכבות. אז יש קודם כל מי אנחנו באמת. וזה אמרנו כבר בפורים, התגלתה המדרגה שבאמת אנחנו מאוד מאוד חפצים בתורה. למה חפצים בה? כי זה באמת הטבע שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקיים שבת, לשמור שבת. עם כל ההלכות, זה מה שהנשמה שלנו רוצה. מאוד מאוד. זה השבת הכי חזקה שלנו. וככה כל המצוות. אז איפה הבחירה? איפה הבחירה שלנו? זה עכשיו. לראות, זה ככה כל ספרי המוסר יעבדו, לראות איפה המעכבים. למה אני לא תמיד מרגיש ככה? מה גורם לי לא להרגיש ככה? איך אני מאפשר לי כן להרגיש ככה? אז אני אתן לזה ככה כמה טיפים קטנים, זה לא טיפים, זה... זה כל שיותר נלמד תורה, נקיים מצוות, אנחנו כל הזמן נזין את אותו רצון עמוק שבתוכנו, כאילו ככה, יש לבתוכנו את הרצון הפרטי, הקיומי, שרוצה להתקיים, שרוצה להרוויח כסף, שרוצה שיהיה לו נעים. הוא חי אצלנו חזק, אנחנו מפתחים אותו מגיל קטן. והוא חשוב מאוד, הוא שומר על החיים. אבל יש רצון יותר עמוק. רצון אידיאליסטי, רצון ערכי, רצון רוחני. כן? יצר כזה בתוכנו. והוא צריך לפתח אותו. הוא לא בא לבד. כמו כל כוח חיים, צריך לפתח אותו. וככל שאנחנו מתאמצים יותר בקיום מצוות, בלימוד תורה, אנחנו מפתחים יותר את הצד הזה שלנו. שיהיה יותר ער, יותר חי. וכשאתה מפתח אותו, אז יש יותר רצון לדברים היותר עמוקים. וממילא, אנחנו נרצה דברים יותר גדולים. בסדר, ילד קטן, הוא רוצה גלידה עכשיו, בסדר? זה הדבר שעכשיו הכי... בסדר? אבל אם אבא שלו זה מה שהשאר הוא ירצה, מה שיעשה לו את היום הוא יאכל גלידה, אז הוא נמצא במקום... הוא רוצה דברים אחרים, הרבה יותר חשובים, נכון? שהוא בנה, פיתח בתוכו איזה עומק אחר של רצון. אז אנחנו בחיים כל הזמן הולכים ומפתחים את הצד הזה של הרצון, את הקומה הזאת, השכבה הזאת בתוכנו. בסדר, זה בכלל תורה מצוות, ולימוד אמונה, התפקיד שלו בתוך זה, זה להבין. להבין מה אנחנו, להבין מה זה תורה, להבין מה זה מצווה כזאת, מצווה אחרת, להבין מה זה חסד. ההבנה היא בעצם גם מאפשרת את החיבור. ודבר אחרון, כל הזמן להצליח להתמודד עם ה... העולם אומר לנו כל הזמן, אם יש ריגוש, שם החיים. אם אין ריגוש, זה לייבש, עזוב אותך, זה לא... זה שקר. זה רווח בצד, בטווח הקצר. טווח יותר ארוך זה לא נכון. טווח יותר ארוך, אני רוצה לפתח שהריגושים שלי יהיו משבת, ממשפחה, מתורה, וככל שאדם יותר עובד על זה, אז באמת הוא מפתח טבע אחר. בסדר? אז הוא לא יעסוק כל הזמן רק באוכל ודברים אחרים, הוא יעסוק בדברים שהם הרבה יותר מסמכים אותו, הרבה יותר שייכים לרצון שלו. כי הוא פיתח טבע אחר. כן. בעומק אנחנו ודאי כצריך לזה, אני אומר, דווקא פרשת המים פורים זה מעבר מחיים של צריך קפואים לחיים של רצון. מאז, בתוך זה עכשיו, כל דור עם הגיוונים שלנו, זה פרטים יותר קטנים בתוך הדבר הזה. באופן עקרוני אנחנו מסוגלים לרצות את התורה. בסדר? יהיו אנשים גדולים שיהיו, והם מסוגלים רוצים לגמרי. זה כל שקיקתם. ואנחנו לומדים מהם לפתח עוד יותר ועוד יותר, להיות שייכים לזה. בסדר? השתייכות לזה. ההבנה של זה, האמונה של זה, מתוך ככה, בסדר? לבנות מעטפת כזאת, בונים בית כזה, בונים חברה כזאת שבאמת זה הנושא שלה, ומתוך זה באמת את זה היא רוצה. היא לא עושה את זה רק כי כפוי. ועוד פעם, לא לחפש כל הזמן שרק מתחברים לזה. אנחנו קודם כל עושים כי זה נכון, כי זה אמיתי, ומתוך זה רוצים יותר ויותר להתחבר. אבל אם אנחנו מתנים את זה, אז אנחנו מאבדים את הכל. כן. אבל זה לא הספקנו להגיד, נכון? באופן פשוט אפשר להגיד שאחרי 1,000 שנה של תורה הכל חלחל ועברנו מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב זה היה נחתות מלמעלה, כל הנביאים בום בום נתנו לנו הרבה הרבה מלמעלה, אבל זה לא צמח מלמטה. ומתורה שבעל פה אנחנו כבר מתחילים לייצר תורה, עם ישראל מתחיל לייצר תורה, גדולי ישראל, וזה כבר יותר שלנו, זה ממש אנחנו, זה בפנים. זאת אומרת, התאמה כזאת לתורה זה באמת פלא גדול. איך יכול להיות שעם ישראל ממציא מצווה והיא תורה, והוא מברך עליה, אשר קידשנו מצוותיו, ועכשיו הוא קורא מגילה, והוא מתקדש על ידי זה, איך יכול להיות? הוא המציא מצווה. מילא כתוב בתורה, אבל איך יכול להיות? בסדר, זה הכוח של התורה שחלחלה בגדולי ישראל, ועכשיו הם ממציאים תורה. איך הם ממציאים? הם פשוט ממשיכים דרכם את התורה, כי הם כבר כל כך הזדהו, כל כך התאימו את עצמם לתורה, שעכשיו יש להם טבע של תורה, מסוגלים לייצר מצוות. כמובן, גדולי ישראל, לא כל אחד... וזה מאז הטבע שלנו, צריך להסביר, זה קשור גם לאמן, זה המדרגה הזאת של הרצון הזה, היא זאת שהכריעה את אמן. איפה הוא משמח את כולנו, אחת השם.